טוב, אולי בשבילי אני אעשה חזרה של חצי דקה. בעצם אנחנו בתחילת מסע, אנחנו ממש בתחילת הדרך של המסע של מלך כוזר, ובעצם אם נסכם את המסע ככה במשפט אחד, הנחת יסוד של כל המסע הזה הוא שהאמונה היא טבעית. כלומר, מדובר כאן במציאות של אדם מאמין, לא מדובר אדם לא מאמין, אלא מדובר באמת באדם מאמין, כמו שאנחנו יודעים שכל בן אדם הוא מאמין, כל בן אדם יש לו את הטבע הזה, כבר דיברנו על זה בעריכות. והשאלה אם האמונה לוקחת אותנו למקומות טובים או מקומות רעים, זה הסוגיה. כן, אני כבר חוזר דברים פשוטים, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, עכשיו אני רוצה לחדש כשנגיע ליהדות. אבל אמונה, כשהיא לא באה מתוך הדרכה, כשהיא לא לוקחת אותך לעבודה רוחנית ומוסרית, היא לא אוטומטית טובה. כן? נכון? וכאן, אז המסר הזה הוא מאוד 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 חד, שאנחנו רואים בפתיחת הספר, שהמלך מתחיל לחפש. מה הוא מתחיל לחפש? בנות, בוא נשאל שאלה, מה אנחנו מחפשים? מה המלך מחפש? הוא מחפש איזשהו התאמה, וכאן אני יותר מדייק ויותר מדייק, כך קצת יותר מעמיק, בין הצד האמוני פנימי לבין המציאות. הוא מחפש איזשהו, נכון, הוא מחפש התאמה כזו שהוא לא רואה אותה ברחוב, הוא לא רואה אותה. זאת אומרת, הוא כאן נמצא באיזשהו סתירה, והוא מחפש בין אנשים אחרים. כלומר, הוא נמצא בהנחת יסוד שבאופן חיצוני, בתרבות שהוא חי בה, במציאות היומיומית שהוא מכיר אותה, אז הוא מכיר שני דברים. א', שהרבה אנשים מחפשים משמעות, כמו שאנחנו רואים, הרבה אנשים יש בין צדים רוחניים ובאמת מחפשים, ויותר מזה, הוא יודע שיש שם כל מיני אמונות וכל מיני דתות. המחנה המשותף של כל הדתות זה שיש שאיפות רוחניות גבוהות, נכון? מכל מיני סגנונות מדבר על זה, אבל בין השאיפות הרוחניות לבין המציאות יש פער מובנה. יש פער מובנה מכמה סיבות, וככה עכשיו נמנה את הפערים ונבנה את כן? התחנה הראשונה של המלך, מה הייתה? בקצרה, רק נחזור, ככה אחרי חנוכה נחזור. מה הייתה התחנה הראשונה? לא, 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 זה הייתה התחנה השנייה. כן, נכון. התחנה הראשונה היא בעצם אמונה בלי שום רצון להשתנות. בלי שום דיבור מוסרי. בלי שום דיבור של תיקון עולם. בלי שום שאיפות לחקירת האמת. אלא אמונה הכי בוסרית, הכי טבעית. שלא לוקח אותך לשום מקום של תיקון, של שינוי. כן? ואגב, האם התחנה הזאת היא חשובה, כן או לא? מה קיבלנו מהתחנה הזו? כן, אחרי חנוכה אני רוצה לחזור. בנות, מה שמנו בתיק? אנחנו תפתחו תיק ושימנו ככה בצד. איזה נקודה חיובית קיבלנו בתחנה הזו? מה הנקודה החיובית שקיבלנו בתחנה הראשונה? אנחנו כבר עברנו 4 תחנות. מה קיבלנו בתחנה הזאת?
שכל אדם מאמין.
נכון. שבעצם לא, כל האנושות היא בעצם, יש לה טבע עצום של חיפוש, שהייתי אומר, צימאון לצדדים הרוחניים של המציאות. דבר שהוא מקיף את כל האנושות, את כל האנושות. כן? כל האנושות, אם כל האנושות, אם לא שפעם היהדות, אז היא עובדת עבודה זרה. מה פרוש עבודה זרה? כן? אדם מחפש, הייתי אומר, למלא את החיים שלו בתכנים רוחניים. כן? איך? הוא יכול להמציא. למשל, האם אדם שהוא מכור למוזיקה, איפה זה בא? מה הוא מרוויח מזה? מה? זה ממלא אותו. כן? כן? גם בימינו יש צדדים כאלה של עבודה זרה. אדם שהוא, הדת שלו זה אומנות. שמעתם אנשים כאלה? הדת שלו זה אמנות. יש אדם שהדת שלו, וזה כל בא מאותה משפחה של טבע, של חיפוש, אני אומר, למלא את החיים שלו משמעות. כן? זה תכונה את האמונה. כמו הרב קורא לזה, כידוע, האמונה היא טבעית. בסדר? זו התחנה הראשונה. אבל המלך ברח מהתחנה הזו. למה? אני רק חוזר בקצרה עם כל החשבון. למה הוא ברח מהתחנה הזו? ברח! כי מה הוא הרגיש? מה רע בתחנה הזו? שזה אמונה, זה התלהבות רוחנית, זה היי רוחני, שאין לו שום קשר למוסריות. אין לו שום קשר. זה יכול להיות רע ודתי. דתי מושחת. כן? אין מעשה רצוי, כלומר, אין... כן. והמלך, באופן קיצוני, היה הפוך מזה, נכון? מה המלך חיפש? מה המלך חיפש? חיפש שזה שהוא מצא בעצמו את צדדים רוחניים, את הנשמה שלו, הוא חיפש שהמציאות היומיומית, החיצונית, תתאים לפנים. חיפש את ההתאמה בנחוץ לפנים. בסדר? מה התחנה הבאה? פילוסופיה. עכשיו בקצרה נעשה עכשיו בטבלאות, טה-טה-טה, כדי נזכור, זה מאוד מאוד חשוב, הספר הזה הוא ממש שיטתי. בפילוסופיה הוא מצא איזו נקודה מאוד מקסימה שהוא כאילו מצא בה, אבל הפילוסופיה זה לא דת. מה אתם אומרות? מה דת בפילוסופיה? נכון, זה הדת. הדת חיפוש האמת. דרך ידיעת האמת, שזה, יש בזה היגיון, כי זה הצד הכי עליון שבאדם. האינטלקט זה הצד הכי עליון שבאדם. זה אמונה. כי מה זה אמונה? מה זה אמונה? זה כן אמונה. כי בעצם הצמאון לגדלות זה אמונה. והפילוסוף הוא תאב ידע. למה? למה? למה האדם הולך בחדווה לאוניברסיטה? מה? מה מביא בחורה לאוניברסיטה? אל תגידו את האמת. כסף לא, מה הכבוד? מה? כסף לא, נכון? למה אדם? תאוות הידע זה מקום של צמאון לחי, צמאון לחפש משמעות במציאות. לא, את לא מסכימה איתי. מי כן מאמין לדעתך? מה זה מאמין? נכון, אז היית בשיעור? היית בשיעור שדיברתי על זה? שאלתי את השאלה הזו. ועניתי שאנחנו צריכים להתקלף בכל המושגים, דתי, לא דתי, וזה, זה. מה האינטרס שלו להיות פילוסוף? תשובה, האמונה, הצמאון לגדלות, הצמאון, הייתי אומר, להתחבר למה שמעבר לצדדים החיצוניים. להבין, למה, מה את מרוויחה מלמוד מתמטיקה? את אומרת מתמטיקה ולא תשם שנה הבא תלמדי אולי? לא! נפלתי. למה? כי המתמטיקה זה הסדר של המציאות. יש את המציאות ויש את הסדר של המציאות. מה, אתם לא לומדות מתמטיקה לשמה? לא שמעתם על זה? למה פילוסופים לומדים מתמטיקה? כי המתמטיקה זה צד מסוים, זה לא הכי פנימי, אבל זה צד מסוים של להבין סדר המציאות. כן? לא, בסדר? אבל מה רע בפילוסופיה? אני רוצה להתקדם, מה רע? למה הוא עזב את הפילוסופיה? נקודה, נקודה, נכון, שבעצם זה לא נקרא מעשה רצוי מעיניו, כי איך הוא לאט לאט הוא קלט, כשאתה נפגש עם משהו ואתה אומר זה לא זה, כשאתם נגיד נפגשות עם בחור, דווקא דרך המפגש עם הבחור לא נכון, פעם בעת ידעו יותר, נכון או לא? מה אתם אומרות? שנה עוד אחרי פסח, כמובן, אחרי פסח. נגיד אחרי פסח, דרך המפגש עם הבחור תדעו, הבא בתור יהיה יותר מכוון, למה? דרך אגב לא תמיד זה קורה, אבל נגיד, למה הבא בתור יהיה יותר מכוון? כי את יותר יודעת מה לא, אז כאילו, דק לאט, אז כאילו, ככה, הפילוסופיה, זה כאילו תנועת מטוטלת, אני מסכן תנועת המטוטלת. הצד הראשון היה הכי טבעי, הכי רגשי, אין אמת, אין חיפוש האמת, הכי מציאותי, מתלהבים מכל פרח, כל זה. פילוסופיה, איפה היא? איפה היא נמצאת? מנותקת למציאות. חיפוש האמת אינסופי, קיצוני, רדיקלי, שכלי רדיקלי. אבל זה, 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 זה בעצם עניין של אמונה, כלומר...
כי זה באמת העומק של הדברים. זה לא,
מה?
העומק של הדברים.
בדיוק, ולא הדברים עצמם, מתנתקים מהדברים עצמם, בוא נגיד ככה. אתה מתנתק מהדבר עצמו, מהפרח עצמו, פילוסוף לא יתנהג מפרח. לא מה זה טוב. מעניין אותו סטטיסטיקה, כן? מעניין אותו העיקרון, הכלל ולא הפרט, קיצוניות. אם עבודה זרה, כל מתלהבים מהפרטים, מהמציאות, מהרגש, כן? הפילוסופים הם קיצוניים לכיוון אחר. הרמז גם שכשאין תורה, החיים הם קיצוניים, מאוד מעניין. הרמז בכל העניין של עומת נדבר על זה, היום נגיע לגבי הדברים ליהדות. כשאין תורה, תמיד אתה לא מאוזן. או שאתה עבודה זרה, מתלהב מכל פרח, מכל אפר, מכל עץ, מכל דבר. והפילוסופיה קיצוניות הפוכה. שום דבר לא מעניין אותך. חוץ מחקר, לא יודע מה, דברים מאוד תיאורטיים, מאוד מנותקים, נכון? טוב, למה המלך ברח משם? איזה מילה? זוכרות איזה מילה חשובה? כי הוא מרגיש בתוך עצמו מה כתוב בספר. נפשי זקה. הוא מחפש חיבור לקדוש ברוך הוא לא כאן, במוח, אלא בלב. והוא הבין שעבודת השם הפילוסופית היא מהראש והאלך. רמז, אם תראו, האם יכול להיות יהודי שהוא חוטא בפילוסופיה? פילוסופיית יתר? כן, בכוונה אנחנו מבינים שהיהדות היא לא פילוסופית. לכן המלך, בכוונה אנחנו מדגישים את זה כדי להבין שהיהדות היא באיזשהו שלב מכילה את האיזונים בין כל הצדדים שאנחנו נדבר עליהם. בסדר? יופי, אז עברנו עבודה זרה, פרטי, מתרגשויות, הכל טבעי, הכל... אחר כך הגענו לצד השני, שזה פילוסופיה. הכל שכל, הכל חקר האמת, הכל מנותק מהמציאות. משהו מאוד 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 פילוסופי ואינטליגנטי. טוב, מה השלב הבא? זוכות? הנצרות והאסלאם זה בעצם יהדות מזויפת. בסדר? ששם כבר יש דיבור על תיקון עולם ממש. בסדר, עכשיו אנחנו מתקדמים ליהדות. היום אנחנו נוגעים ביהדות. כבר יש שיח חדש של להתקרב לנשמה שלך, זה תיקון עולם, זה כבר שפה חדשה. זה ממשות, זה כבר משהו שקשור למשהו ש... קשור להוויית החיים של האדם, כן? הרי זה החידוש הגדול של היהדות, זה מתן תורה, זה שאתה מקבל תורה, זה שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, יש לו איזו משמעות ליום-יום, נכון? הנצרות יצא מהיהדות. מה הכותרת? תנו לי נחץ, תנו לי כותרת לנצרות. משפט, יפה, זה יהדות, נכון, בדיוק, זה מה שרציתי שיקרה, זה שכל הסיסמאות של היהדות קיים שמה, שצריך להיות מוסרי, וצריך לתת צדקה, וצריך מה? נכון, כלומר, הנצרות זה ניסיון להתקרב ליהדות בצורה מזויפת. זה יהדות מזויפת. עם כל האמירות של תיקון עולם, כלומר, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, המשמעות שאני אדם רוחני, זה לא מספיק שאני מתלהב, אני גם צריך להיות מוסרי, כן? הנצרות מדברת על מוסריות וכו' וכו', נכון? מדברת על זה. אבל הנצרות, במה היא בעצם שונה במהות מהיהדות? הדת שמה בנויה, זוכות את העיגולים? שלושת העיגולים? מה שלושת העיגולים? זוכות? עולם? רע. הקדוש ברוך הוא? טוב. ישו, זהו. כאילו הכל פלפולי סרק, כי עדיין אין אמונה באדם. הנצרות בנויה על תפיסת עולם שאין אמונה באדם, אין אמונה במציאות, אין אמונה במציאות. כלומר, אנחנו לא מאמינים שהמציאות תהיה טובה. אז אם אלה היא מאוד 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 הסתבכה בעצם עבודות זרות ובלבולים, אבל זה בעצם, והכותרת של הנצרות שבעצם הייתי אומר ייאוש וותרנות וחסד. כן, נצרות לדבר על חסד, כי במילא, כאילו, איך אומרים, התלמיד הכי דפוק בכיתה מרחמים עליו, למה מרחמים עליו, בנות? למה מרחמים? למה מוותרים לתלמיד הכי דפוק? למה?
לא מאמינים,
כן, יופי. דת הפוכה, מה היא קרובה ליהדות ולא קרובה ליהדות? דת הפוכה, שדיברנו שיעור אחרון, זוכרות? מה הדת הבאה?
אסלאם.
למה, מה חזק באסלאם? מה יותר טוב באסלאם מהנצרות? מה יותר טוב? נכון. כלומר, יש אמת והמציאות צריכה לחיות על פי האמת. כן? בצורה רק דין. זאת אומרת, אין ותרנות. כן? בצורה מאוד מאוד רדיקלית ובעצם מהי הכותרת של האסלאם? משפט אחד. נו כותרת לאסלאם. מה
נהיה לבורא.
נכון, בעצם להיות קשור לבורא זה להיות מודע שיש בורא, זהו. דרך אגב, אין הרבה מצוות חוץ מזה. כל המצוות, הכל כניעה ביטו לגמו. והמשפט הקיצוני באסלאם, שאצל האסלאם כל המציאות היא כלום, כל המציאות היא אפס. זה כאילו, זה חוזר לפילוסופיה. הרב קוק אומר שהאסלאם היא דת מאוד פילוסופית, מאוד מעניין, שהיא בעצם אומרת הכל שטויות. האמירה הזאת שהכל שטויות, כל המציאות, כל היצרים, הכל שטויות, הכל זה, יש אמת אחת, היא חשובה, הכל, זה הדת המדברית. ככה הרב קוק קורא, למה קורא לאסלאם דת מדברית? כי כל מקום שבא אסלאם נהיה מדבר. למה נהיה מדבר? למה הם עושים? כי שום דבר לא משמעות. אז זה בעצם דרך אגב, דווקא מראשוני החוקרים במתמטיקה היו באסלאם, הם מוסלמים דווקא. כן, יש שם גם פילוסופים, וזה קיצור, זה צריך לדעת שהם לא טיפשים. אסלאם זה לא, זה לא אנשים טיפשים, רק הם קיצוניים בביטול המציאות. שאלה, האם יהדות היא דת מונותאיסטית? מונותאיסטית. שמעתם את הביטול הזה? מה זה מונו? אחד. מה זה? מה זה? האם אנחנו מאמינים באל אחד? יפה, זכרה אותי. שהוא אחרון, הרב קוק אומר דבר מעניין, שהאסלאם והנצרות הם מונו, הם אחד. כלומר, הם לא יכולים לראות את האדם, את גדלות האדם. אין להם גדלות האדם. גם הנצרות וגם האסלאם. אין הדתות מונותאיסטיות. זה ביטוי גוי. היהדות היא לא מונו. זה לא אחד. זה מאחד, זה משהו אחר, זה ביטוי אחר. אצלנו, בעצם כל האנושות היא כל כך גדולה. האנשים הם כל כך רוחניים, כל כך עוצמתיים. כי אחד, זה משום רק אחד, רק השם אחד, זהו. רק השם גדול.
אבל לא אומרים השם אחד, שמי אחד.
נכון. אבל אחד אצלנו זה אחד מאחד. זה מה שהרב קוק כותב. יש לכם את הדף שפעם שעברה, דבר מאוד מעניין. כאב לרב קוק לשמוע שעוקחים אותנו, את הנצרות ואת היהדות ואת האסלאם בסל אחד. זה לא נכון. שאר הדתות הצליחו להבין שיש אחד, מישהו אחד שמנהל את המציאות. אבל אנחנו לא שמה. אנחנו לוקחים את האדם כשותף לניהול המציאות. ואני מביא כותרת חשובה. אנחנו שותפים, זה פלא גדול ביהדות, אחד הפלאים ביהדות, האדם. כלומר, אנחנו לא מונו, כי יש לנו 20,000 שותפים, או 20, עשרות מיליונים ששותפים בקדוש ברוך הוא, לניהול המציאות. מי שכאן מרגישה שהיא מנהלת את המציאות? מי שכאן לא מרגישה שהיא מנהלת את המציאות? כולנו מנהלים את המציאות, יש לנו אחריות. כן, 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 כן. את מנהלת, איך קוראים לך?
אני.
כן.
הילד.
הילד המנהלות.
תראי, אם את לא מנהלת את המציאות, את נהלת? הקדוש ברוך הוא, השותפה.
אני לא עובדת את עצמי, אני גם לא עובדת אף אחד, אני עובדת את הקדוש ברוך
הוא. אבל מה זה לעבוד? את שותפה.
אני שותפה, אבל
בלי אבל, זה חידוש עצום. זה מתן תורה, זה החידוש של היהדות. אברהם שותף עם הקדוש ברוך
הוא. אבל אברהם מתחיל
את זה. אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו משהו אחר לגמרי, אנחנו נדבר.
זה העולם הזה.
מה?
זה לא רוצה להגיד שאנחנו לא מאמינים באל אחד, כי זה כאילו חשוב, כל זה לא גבר, הוא התחיל את האמונה באל אחד.
נכון, אבל המושג מונותאיסטי במובן העממי שלו הוא מושג שהיהדות לא מקבלת. אתה יודעת מה המושג העממי? בכתוב, בערבית קוראים לזה, הכל כתוב, רק אללה הוא משפיע, זהו, יאללה, השם עושה, אנחנו עושה, לא עושים שום דבר. פסיביות טוטלית, שגם האסלאם וגם הנצרות מאוד מאוד נמצאת שם במקום הזה. חוסר אמונה באדם, אז וגם אין אחד חיי אדם. אדם אחד מת, אדם לא. אבל אצלנו, כל בן אדם, לא רק יהודי, כל בן אדם, אם הקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם, נשמה, שכל בן אדם הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא בניהול המציאות. זה דבר שהוא קשור לכל הבנת מהות המצוות. מה זה משנה מקיים את מצוות? מה, דק נרות, אז מה? מה רב רונן אמר? שתדיקו עם ברכה או לא? מעניין אותי סתם. מה? אשכנזיות כן, גם יש כאלה. מה? עם ברכה. עם ברכה. טוב, סתם. אני אומר, התפיסה הזו, שאנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי מבדיל בינינו לבין שאר הדתות. צריך לצאת, יש רק מנהל אחד. השאר, אמר לי פעם אחת, אתם יודעים, בצבא יש הנהגים מאומם דרוזי. אצל הדרוזים זה קיצוני. של הדרוזים לא אכפת להם למות. למה לא אכפת להם למות? כי הכל מכתוב. מה זה מכתוב? כתוב בשמיים. אני לא שום דבר, אני מכתוב. כאילו, אז זה נשמע מקסים, אה? בורא עולם נהל את המציאות. את הביטוי הזה, בורא עולם נהל את המציאות, אתם מכירות? אבל אם הוא נהל את המציאות, שאלה איפה אנחנו בתוך התמונה? האם אנחנו בתוך התמונה או מחוץ לתמונה?
פשוט לנו, אצלנו יש יותר כאילו את המקום,
נראה לי
שהבחירה חופשית, ואז
היא
גם
כאילו מתערבת. ברור, רק
שזה לא בחירה חופשית. לא, היא פשוט מתערבת כאילו, קצת משנה גם החלטות לפעמים.
זה הקדמה להבין את היהדות, שכל היהדות בנויה על הסיפור של תהליך שהקדוש ברוך הוא משתף אותנו בבניין העולם.
כן. אבל למה זה תלוי אחד בשני? זה שיש משהו שכתוב מלמעלה זה סבבה. נכון. מצד שני, אנחנו בוחרים, אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים.
לא רק אנחנו בוחרים להיות רעים, אלא אנחנו נותנים כוח, אנחנו, המציאות שלנו היא בניין, היא הבניין הרוחני של המציאות.
מה, החיים שלי לא
טובים
מעכשיו עד הסוף בשמיים?
מה את אומרת? איזה שאלה פרסומת מעניינת. אם זה כתוב, אני אעשה מה שבא לי, את אומרת. ולכן מה? זה כמו שאלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? מה את רוצה עכשיו? אני אעשה לך שיעור ב... שאלה מאוד מאוד טובה, אבל היא יומרנית. נגיד להם למה היא יומרנית? כי בשאלה, מה זה בורא עולם? את יודעת שאלה? עוד פעם אני אצרה, מה זה בורא עולם? מה, יושב שם מישהו ויודע מה הוא... מה זה בורא עולם? את יודעת? ראית אותו פעם? נו, אז מה? שואלת, כאילו, יש כאן ייצור שאת מכירה אותו, ואת שואלת אם הוא יודע או לא יודע. אמר רמב"ם כותב שטיפשים שואלים שאלות כאלה. נגיד ככה, כל המושג של המהות, איך נראה הבורא ומה הוא חושב ולפני ואחרי, זה מושגים שואלים, אנחנו לא במושגים האלה בכלל. זאת אומרת, כאילו, אם הוא יודע, אז מה, מה, מה אני יכולה?
אם זה כבר כתוב, באמת כתוב מה שאני הולכת לעבור מעכשיו עד סוף החיים שלי, זה לא משנה, אני כמובן אבחר, אני אבחר באיזה דרך ללכת. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, אין בעיה, אני אבחר את הדרך. אבל מה שכתוב פה מלמעלה, אני לא יודעת בחיים, אבל...
שום דבר לא כתוב, התשובה היא, אני לא רוצה להגיד דברים מסוכנים, אבל בהקשר שאני אומר, שום דבר לא כתוב מלמעלה.
למה?
כן. הקדוש ברוך הוא נותן לך לגמרי בחירה חופשית. כן, נכון, השם מעל הזמן, אני רוצה להסביר לכם, זה מושגים אחרים, זה כאילו מה?
אנחנו לא מבינים את זה, סבבה.
נכון, אז מה עכשיו את שואלת, אילו, אם זה כתוב...
למה זה סותר? זה לא סותר שמצד אחד יש משהו
שכתוב מלמעלה. נכון, נכון, זה שהקדוש ברוך הוא כאילו ידע מה קורה מחר, זה לא...
לא, זה בא בצדר.
נכון.
אבל לא...
את צודקת, את הכי צודקת. את הכי צודקת.
אני לא רואה את זה ככה, אני חושבת שמה שאצלנו, מה שכתוב כאילו אצלנו, הגודל, הכל כך רואה את הגודל שלנו, את מה, את מה, השימוש המקסימלי ביכולות שלנו. ואנחנו לא תמיד משתמשים ביכולות המקסימליות, אז אנחנו תמיד משלים. תמיד משלים כי אותך, עושה שהקדוש ברוך הוא. ותמיד, אם אנחנו גם ברוך
הוא. דרך אגב, מישהו כאן מתפללת אי פעם בחיים שלה? מה אתם מתפללות? הרי זה הכל מכתוב, לא? שאלה, מה, יש לך, אין לך חושייה על זה?
לא, אין בעיה, אני מתפללת, אני יכולה לבקש,
מה את יכולה לבקש? מה, זה, תורידי דמעה, אז מה?
לא, אין בעיה.
מה, הוא המנהל? המנהלת?
זה, 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 זה,
זה, זה, זה, זה,
זה,
זה, זה, זה,
זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, אין לך אחריות?
אני אעשה את ההשתדלות שלי, אני תמיד צריכה לעשות את ההשתדלות שלי, אני תמיד אתפלל, אני תמיד אחשוב ואני אחליט באיזה דרך אני רוצה ללכת. מצד שני, זה לא סותר את זה שיש גם משהו...
הגמרא אומרת הפוך מזה. הגמרא אומרת שאדם יכול להתחתן, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתחתן עם א', ויכול להתחתן עם ב'. זה גמרא מפורשת. כן? אז הגמרא שואלת, אין קשה, אתם מכירים את הגמרא הזו? טוב, זה גמישה. נכון, האם קשה, האם... הגמרא אומרת שהאם האם בעצם השידור שלך כבר מזמן הלידה?
בסוף כתוב...
אז כמו אומרת, אחד הפירושים, שהאדם, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך שידור א', ואת תקריא שידור ב'. כן. יכול לקרוא דבר כזה. זה גמרא מפורשת. זיווג ראשון, זיווג שני. חלק מהפירושים, זיווג ראשון.
אבל בסוף כתוב עם מי אני מתחתנת. בסוף הקדוש ברוך הוא יודע בנקודת הלכה סופית מה יקרה איתי עוד
שנה. אם תגידי לשון הרע עוד דקה, הוא יודע את זה או לא?
כן.
מה פתאום?
מה אם תשאלתי אגידו שלו עוד דקה?
הוא קבע, את קובע. לא נכון. לא נכון.
אני בחרתי לה.
את קובע. הוא לא קבע שום דבר. הוא יודע? טוב. כשנגיע, בעזרת השם, אני רוצה להעביר שיעורים על תפילה, זו סוגיה חשובה מאוד. זו סוגיה חשובה, נגיד איזה משפט, הקדוש ברוך הוא בגבורתו מנהל את העולם, על ידי שהוא נותן לאנושות לנהל את המציאות. זה צמצום, מצמצם את עצמו. ברור זה ככה. ברור זה ככה.
אבל זה אומר שאין על ידיעה.
מה?
ברור שיש ידיעה, זה הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת?
מכירה אותה?
לא, אני מאמינה בו, אבל כל החיים
שלי, מושגים שהם, מה?
אני מאמינה בו, אבל כל החיים שלי, מה זה אני מכירה אותו?
לא, אז התשובה האמיתית בענבה תגידי, שאת החשבון, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא יודע, אין לנו, יש כמה הבנות, אבל כרגע, בעצם אני אעשה את עצמי עבודה כזו. כשנגיע לעולם התפילה, בנות, תזכירו לי, כשנגיע בעזרת השם לתפילת הכוזרי, נתן לכם באטרף סוגיות עמוקות בנושאים האלה, אבל נגיד כרגע, מצד האמת תביני, שכל המושגי הזמן שלנו, וכל המושגים של המושג בורא עולם יודע או לא יודע, כן? זה מושגים שהם בעצם מעל התפיסה שלנו. כי גם אין לנו תפיסה איך נראה בורא עולם. איך, כאילו, מה? כל הזה, זה לא נגיד אנושית, כן? מבחינתנו.
למה זה אמור להיות אכפת לי איך הוא
נראה?
אני מאמינה בקדוש ברוך הוא?
כן.
מבחינתי הוא יודע את כל מה
כן? שאני יודע. האחיזה במושגים, של בורא עולם, של ההיגיון האלוקי, אין לנו הרבה אחיזה בזה. אין לנו, זה האמת. זה האמת. ומי שלא מבין את האמת הזו, אז הוא מסתבך בשאלות פילוסופיות שלא יוצא מהן. כן?
אז
הוא
לא הבנתי,
סליחה. מה? כרגע אני יכול להגיד לך דבר כזה. מה המשמעות שבורא עולם יודע, לא יודע? אין לנו תפיסה. אין לנו תפיסה.
אבל זה כאילו מערער תפיסה מאוד מאוד גדולה של כל החיים שלי כרגע.
למה?
כי אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, שהוא כרגע יודע בכל סיטואציה מה אני אעשה בהמשך החיים שלי.
לא.
אני כרגע...
תאמין לי, הפוך. הוא נותן לך לעשות, גבירתי, תעשי מה שאת רוצה. בדרך שאדם רוצה להילך...
מוליכים אותו.
מוליכים אותו,
לא. אין בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני אלך.
מה המשמעות שהוא יודע? לא הבנתי, אני לא מבין מה את מתכוונת להגיד, מה קורה שהוא יודע?
זה מרגיע כאילו
אמוניציה
כזה.
אז בטחון, מה את מתכוונת? מה את מרוויחה מזה שבורא עולם יודע? הכל טוב, בורא עולם יודע.
אבל זה כמו הדוגמה,
אם אני
מדברת בין שני דברים,
בצוות יותר דרומטי. לא, הוא לא ימנע ממך בבחירה חופשית טוטלית. הרמב"ם כותב, יש לכם שיעורים בבחירה חופשית? שיעורים כאלה, מה? נגיד נשפט, אני אתם פצצה וילך, אתם מרשות לי? הרמב"ם כותב שהבחירה החופשית היא לגמרי טוטלית, שברו עולם לא מנע ממך, לא עלינו, לבוא, לא יודע, לעשות את העבירה הכי גדולה, אין דבר כזה, אין מניעה, תעשי מה שאת רוצה, הוא לא מונע ממך כלום. מי שלא מבין את זה, לא מבין כלום בבחירה חופשית.
הוא לא מונע, אבל
הוא לא מונע, הוא לא יודע מה זה יודע, מה פורש המנה יודע? לא, אני לא אומר יודע, לא יודע, ומה זה בורא עולם יודע? זה לא יצור. בוא נאמר ככה, בוא נשים קאט על הנקודה הזאת. כל התפיסות במושגים שבורא עולם יודע או לא יודע, זה כאילו משהו דמיוני ותינוקי, שכאילו יש יצור כזה של המנהל שיושב באיזה מקום ויש לו עבר הווה עתיד, ואז הוא יודע ולא יודע. זה לא נכון, זה תפיסות ילדותיות שצריך להתנתק מהן. בנות, הגענו לכיתה א', צריך להתנתק מתפיסות ילדותיות של מושגי הבורא. זה לא יצור שיושב באיזה מקום ויודע ולא יודע, נכון?
כאילו אני שוב, אני כאילו אמרתי עכשיו שרקת את זה, סבתא שלי לא דואה בזה, כאילו ברור שיש איזשהו משהו מסוים, יש איזשהו תכתיב לכל חיים של אדם.
לא, לא, אין תכתיב. אין לי תכתיב. לא, זה משהו אחר. זה מה אני אבחיר. יש לנו נתוני יסוד, או עולם שר יותר במקום מסוים, מכאן ואילך, אחרי שנולדת, יש לך בחירה חופשית. אין תכתיב. מי אמר את המילה תכתיב? מה?
מה זאת אומרת? יש איזשהו... על מה אנחנו...
זה תירוץ.
מקבלים שבול הרס הבית, תמים אותנו פה, תתמודדו עם העולם, לא
הבנתי. אבל
חוץ מזה, אני אבנתי שוב. ברוך השם. ברוך השם, זה עבודת השם שלנו. מה אתה עושה כאן בעולם?
אבל יש גם השגחה.
מה? זה השגחה. זה השגחה, נותן לך בריאות, נותן לך כלים.
אני למדתי בשיעור השנה, שיש, למדתי בהקשר של יוסף, שיש מהלך אלוקי ויש מהלך
אנושי. נכון.
נכון.
אי אפשר להגיד. הקב"ה עושה הרבה דברים בעולמך, אבל מבחינתנו, הקב"ה לא מונע מאיתנו להכניס, זאת אומרת, אין כאן איזשהו, רק עם פרעה. היחיד, הרמב״ם כותב בפורש, אני חושב שנפלתי קצת, כשקדמנו את המאוחר. הרמב״ם, בפורש כתוב בגמרא וזה חז"ל, היחיד שהקדוש ברוך הוא מנע ממנו בחירה חופשית זה פרעה. עכשיו קשה את ליבו. אבל מה?
אם יש מישהו עם בעיות,
נו, כן, ברור, גם לי קדוש ברוך הוא ודאי מנהל כאן, זאת אומרת, עושה המון המון דברים ונותן לך בריאות ונותן לך פה, לא יוצר ויוצר, אבל מעבר לזה הבחירה החופשית שלך לטוב ולרע הוא טוטלית, נכון? הוא מנהל, נותן לך בריאות, אתה יכול לנשום, אתה הולך למשפחה מסוימת, נותן לך בריאות מסוימת, מפגיש אותך עם הנסיך עם הסוס הלבן אחרי פסח, לא יודע, המון 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 הקדוש ברוך הוא מנהל המון, פי מיליון מאיתנו, וגם אנחנו מנהלים המון עניינים. אנחנו, לעומתו, אפסים, ברור, יש המון הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, המון 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 המון. ולמרות זאת, לכל בן אדם יש אחריות על בחירה חופשית שלו טוטלית, בלי שום אמירה, טוב, הקדוש ברוך הוא בורא
מהחיים. כאילו נשמע לי כמו תרשים זרימה, אין בעיה, אבל בסופו של דבר, הבורות של התרשים זרימה כבר כתובות. יש אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת, אני בוחרת לאיזה אופציה ללכת. אבל הקדוש ברוך הוא הכין מלכתחילה שלוש אופציות. אין אופציה רביעית שאני יכולה לברות.
לא, 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 אני, למה את אומרת משפטים כאלה? כאילו, מה זה עוזר לך?
לא, שלדעת ש... אני לא מבין... אוקיי.
כאילו, את רוצה, הכל בשליטה. כאילו, את רוצה לדעת שהכל בשליטה. נכון.
באמת, יש לך חובה.
הכל בשליטה.
אם אני משחררת, כאילו, ברור שיש.
של בורא עולם, היא משותפה נחמדה שלו. מה? אתם שותפים, נכון. הוא סומך, נכון, הוא צמצם את עצמו, הוא יכול לשלוט בהכל, כמו שהוא שולט מי יחיה ומי ימות, הוא יכול לשלוט שתרים את היד, נכון? בורא עולם יכול לשלוט לך, גברתי, תרים את היד, פקודה. הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות לך ככה, כאילו, איך הוא לזה? עם חוץ, איך הוא לזה? הוא יכול לעשות. כמו שהוא יכל, אבל הוא החליט בבני אדם להחריג. הוא מנהל הרבה דברים. נהל הרבו המון, בזג האוויר, שיהיה גשם, נכון, עזרת השם, תגידו, יום השם, עשה הכל, הוא יכול גם להרים אותך, להוריד אותך, להרים אותך, אבל יש פינה אחת שהוא לא נובע, בלב שלך, בהחלטות שלך. נכון? הכל מלא שמיים, חוץ מיראת שמיים, אפילו להפגיש אותך עם בעזרת השם, אחרי פסח עם הרעים, כבר הבאתי עדיין? לא, אני שואל,
אין, כאילו
זה תיאר לשמיה, יש המון תיאר לשמיה, אבל הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ליראת שמיים שלך, לבחירה החופשית שלך, למוסריות שלך. אם את רוצה, את יכולה להיות טובה עד הסוף, את יכולה להיות גם לא טובה. אבל איך הגענו לזה, בנות? בואו נתקדם. איך הגענו לזה? כן, טוב, נשים נקודה. ברוכות הבאות ליהדות, בסדר? בואו נפתח את הספר 20 דקות ליהדות. טוב, פתחו את הספר, בנות. מה? כן, הנקודה החזקה באסלאם זה שהאסלאם מאמין שהוא לא מבטרים למציאות. האסלאם זה האמת לאמיתה, יש אמת והמציאות צריכה להתיישר עם האמת. זה דבר מקסים, זה קיצוני. זה הדבר החזק באסלאם. הדבר האיום ונורא באסלאם, שהוא כל כך קיצוני בהאדרת בורא עולם ובמחיקת המציאות. זה השלילי. מחיקת המציאות. אין מציאות, אין. שום דבר לא חשוב במציאות, רק בורא עולם. כן? זה קיצוני לגמרי. זה כאילו, כשבא, העתיק אותה מהיהדות, את הנקודה של שבורא עולם, ולא הכילו את כל החשבון של היהדות, שמעבר לזה שיש בורא עולם, יש את כל המציאות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לנהל אותה, על ידי זה שהוא נתן לנו את התורה וכו', את כל היהדות, כן? בעצם הייתי אומר דבר כזה, היהדות זה אמצע של המקולה המטוטלת, כן? היהדות מדברת בשפה חדשה, והיום לאט לאט נדבר על השפה הזו, שזה שיח שמתחיל מאברהם אבינו, של דיאלוג עם הבורא, של האדם עם בוראו. זה דבר פלא, זה באמת, היהדות קשה להבין אותה, היא חידוש גדול מאוד, שיש התנהלות כזאת של מי שבורא עולם, נכון? קדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו הוא מנהל את העולם דרכנו, דרך עם ישראל, דרך מתן תורה, דרך המצוות, דרך כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. ובאמת באמת הדבר הזה, היהדות זה חידוש עצום. עכשיו אנחנו נדבר על הנקודה הזאת של היהדות דרך המפגש של המלך עם החבר. טוב, קודם כל אנחנו פוגשים מילה חדשה.
מה עושה חדשה?
כן.
בכוונה, אבל למה החבר של הספר?
העניין של הפילוסוף, המוסלמי והצבי, כאילו כדי להבין אותם ש...
להבין שלא כל יהודי הוא יהודי, להבין שאם לא לוקחים את היהדות בנקודה הדינה ומדויקת שלה, אני מסכם. למה הוא הביא את התחנות הקודמות? תשובה, שיש הרבה הרבה זרמים מוכניים שלקחו את היהדות, אבל לא את כל המכלול של היהדות, שזה גרם לזה שבעצם אתה לא קיבלת את האמונה בצורה מדויקת. כלומר, אם אתה לוקח את היהדות בצורה מיואשת, איך קוראים לך? אם אתה לוקח את היהדות, אבל אתה ממש מיואש, איך אפשר לקרוא לך?
נוצרי.
אם אתה לוקח את היהדות בצורה רדיקלית, שיש אמת, ושום דבר לא חשוב, הכל כלום, הכל אפס, הכל ביטול גמור, איך קוראים לך?
מוסלמי.
ולכן, היהדות, היא צריכה להבין, היא מאוד 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 מאוזנת, שמאזנת את כל הצדדים, עולה להלכה. הוא קריטי לאמונה. אבל זה לא אתה יכול להגיד, טוב, אני מאמין וכו'. כל היהדות, שהיא עם כל המסורת של חז"ל, של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, היא קריטית כדי שהאמונה תצא לפועל. אני אדייק. זה לא רק שיש אמונה, וחוץ מזה יש עולם ההלכה ועולם החז"ל, לא. כל היהדות, במכלול אחד גדול, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עולם ההלכה, הוא האיזון המיוחד שמייצר את האמונה הנפלאה הזאת, שנקראת אמונה בהשם אלוקי ישראל. וזה מה שאנחנו כרגע נכנסים אליו. לעזרת השם, המוסלמים יחזרו בתשובה ויהיו גויים שמאמינים בהשם אלוקי ישראל, בסדר? והנוצרים יחזרו בתשובה שהם יהיו גויים שמאמינים בהשם אלוקי ישראל, וזה אמונה אחרת. אומרת, עכשיו אנחנו נדבר על זה היום, נתכנס לנושא הזה של עם ישראל, בסדר? טוב, עמוד ט', בנות, בעמוד ט', בסדר? בעמוד ט', פסקה י', רואה אני כי אכן אין לי אלא לשאול כי אם את היהודי שהם שארית בני ישראל. כלומר, באמת, הוא הרים ידיים. למה הוא מכתחילה לא שאל את היהודים? בנות, למה הוא מכתחילה לא שאל את היהודים? היו יהודים, הוא ידם איזה יהודים. למה הוא לא ניגש ליהודים מכתחילה? כי היהודים זה הפך החיים, הם היו מושפלים, זה עם כזה היסטורי שהם פעם היו בסדר, היום לא נשאר שום דבר מעם ישראל. רואה אני כי הם הוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. תקשיבו למשפט, מאוד מעניין. מה פירוש לאלוה תורה בארץ? נכון, נפה. הוא כבר לאט לאט מבין. לא רק שיש בורא עולם, זה לא הנושא. לא רק ביהדות יודעים שיש בורא עולם, אלא הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בארץ. עכשיו דבר שהוא עדיין לא הבין עד הסוף, דרך מי? דרך מי הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו? מי השליחים של הקדוש ברוך הוא? כל האנושות, נכון, עם ישראל, אבל כן, נכון. עם ישראל מחדש את זה. שאל תחפשו את הקדוש ברוך הוא בעננים. איפה תחפשו את הקדוש ברוך הוא? נכון, בארץ. אני הייתי אומר, המשפט הזה, תובנה מאוד עמוקה שהמלך כבר קראת, אבל זה מוזר בעיניו. למה זה מוזר בעיניו? כלומר, מצד אחד הוא קולט, כל הספר הזה בנוי, אני מבין ולא מבין. כלומר, אני כן מבין שעם ישראל, כל המציאות של עם ישראל, שיש כאן עם, שחי בארץ, ויש לו חקלאות, ויש לו צבא, כן, והוא חי את כל עולם המצוות, זה הוכחה של דבר מאוד מוזר. של מה? שהאנושות היא כולה אלוקית. היא כולה קדושה. זה פלא, זה מוזר. בן אדם הוא לא קדוש. כל הזמן המלך נמצא בתוך המתח הזה, אבל הוא כבר אמר הכל. עצם זה שיש עם ישראל, זה הוכחה שאלוקים נמצא כאן, בבני האדם, במצור המציאות.
איפה הוא אומר את זה בהתחלה לפני שהוא הבין בכלל?
א', מי כתב את הספר? התשובה היא, נכון, זה לא פייר. מי כתב את הספר הזה? רבי יהודה הלוי. לא, אבל רבי יהודה הלוי מכניס לפה שלו תובנות שהוא מבין ולא מבין. וזה תהליך כזה. לא קורה לך שאת מבינה ולא מבינה משהו. כן, אז כאילו הוא מבין ולא מבין. כלומר, הוא כן מבין שזה שיש עם כזה, שמקיים מצוות, זה בעצם, יש העומר הפנימי של עם ישראל, הוא כבר קלט עומר כזה, מאוד כללי, מאוד מוזר. איפה אני מחפש את הקדוש ברוך הוא? איפה אני מחפש את הקדוש ברוך הוא? בארץ. זה מוזר מאוד. עד היום חשבתי אחרת, נכון? כמו שאנחנו יודעים בשאר הדתות, שהקדוש ברוך הוא אי שם רחוק ואנחנו צריכים לחפש אותו, בסדר? אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים וישלהו לאמונתו. יפה, אמר לו, פסקה י' א', בנות, בוא נתקדם, יאללה. אמר לו החבר, איך קוראים את תלמיד חכם ביהדות? נכון, אבל כאן איך קורא לו? חבר. חבר הזה זה ביטוי שמשניות, ביטול תנאי שמעניין. איך נקרא תלמיד חכם בספר הכוזרי? חבר. זה ביטוי של לקוח ממשניות, שלמשל חבר הוא נאמן התרומות ומעשרות. לא לכל אחד מאמינים לו שהוא תרם. מי נאמן? כתוב שחבר. יש ביטוי אשת חבר כחבר, מעניין. אשתו של תלמיד חכם הוא כמו תלמיד חכם. למה תלמיד חכם קוראים לו חבר? חבר למי? זה נכון, אני חושב שכל התשובות הנכונות. הוא חבר. הוא כל כולו חיבור. למי? לעצמו קודם. ולעם שלו. הוא מחובר. מה שמאפיין תלמיד חכם, זה לא שיש לו המון ידע. ברור שיש לו המון ידע. אבל מעניין שבשפת חז"ל, תלמיד חכם נקרא חבר. מחובר לקדוש ברוך הוא. מחבר לשם, נכון? זה ממש הכל. המילה חבר. חבל חבל שהמילה הזו נעלמה מהלקסיקון. היא נמצאת עשרות פעמים במשניות. חבר. מה? זה כמו חבר קיבוץ. מה? חבר אתה חסר. כן, חבר קיבוץ. זה הפך להיות כמו מה שאמרנו, חבר הסתדרות, חבר קיבוץ. אבל הביטוי חבר זה ביטוי של משניות של תלמיד חכם. עכשיו כבר אי אפשר, חבר הסתדרות, זה לא עובר. מה? כן, זה שבח. אבל עכשיו אפשר להכניס את זה, כי זה נלקח, זה נגזל להסתדרות, לקיבוצים, לא יודע לאן זה. ביטוי חבר זה ביטוי שתמיד חכם. נכון? חבר לאחרים, מחובר לחברה שלו, מחובר לקדוש ברוך הוא. נכון? מעניין. טוב, זהו, נשאנו נקודה, שמתם לב, מכאן ואילך, היהדות היהודי הוא חבר. כן? יוצא שיש תמיד חכם שהוא לא חבר, זה לא יותר חכם. הביטוי הפנימי של תמיד חכם זה חבר. בסדר? הלאה. ואז אומר לו, אני מאמין, אני קורא בפנים. פסקה י' א', תתרכזו בה מאוד, כי כל הספר נמצא פסקה י' א'. כל הספר. רק דיברנו שאפשר להבין ולא להבין. הוא כבר אומר לו הכל, רק מכאן ואילך כל פסקה י' א' מתפרצת במשך עשרות עמודים. בסדר? אני מאמין. באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, זה ביטוי. מי שייך למי? רגע, רגע, רגע. אלוקי אברהם. וואו, מוזר. בוא נחשוב. אלוקי אברהם, אז מי שייך למי כאן? מוזר, אלוקי אברהם. אברהם הוא בן אדם. מה זה, אלוקים שייך לאברהם? אתם אומרות את זה, נכון? כמה פעמים ביום? פעם, פעמיים, שלוש. מה? שלוש, שלוש. כן, זה ביטויים מוזרים. אני מבין ולא מבין. אני רוצה ככה, בוא נעשה את זה. אני מדגיש דגשים, בסדר? ואני אומר, אני לא מבין. אבל אתם מבינות שאנחנו כולנו מבינים קצת, אבל אנחנו, אז בוא נדגיש. הוא כאילו אומר, מושג מוזר. אלוקים זה מי שבורא את העולם. אברהם ברא את העולם. אתם אומרות? כן, אברהם. יצחק ויעקב. בסדר, בני אדם. נחמדים, טובים. בסדר, יש עוד בני אדם טובים. וואו, זה ביטוי מחודש מאוד. אם תחשבו זה לעומק ביושר, זה ביטוי מחודש. כאילו, מה אתה בין אלוקי לאברהם, יש קשר? מה? בסדר, מה?
זה אלוקים שאברהם האמין בו.
בסדר. זה ביטוי אחר. אברהם האמין באלוקי. אבל זה ביטוי הרבה יותר חזק. מה? כמו שהוא אלוקים של אברהם, הוא גם אלוקים של, שלך, אותו דבר. אבל כאן זה הגדרה של אלוקי, כאילו זה כאילו ביטוי מאוד 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 קיצוני, לא מובן כרגע. כאילו הוא הרב שלך, ולכן מה הקשר אליי? מה הקשר לזה? מה הקשר לחבר? החבר אומר, אני מכיר אלוקי אברהם. אז המילה אברהם מגדיר את המילה אלוקי? מה זה עושה? מה זה? מה? מוזר. זעזע. בוא נזעזע, לא? מותר, לא הבנתי. זה חודש, בעיקר לא תרבות שאנחנו מדברים עליה. אברהם עם כל הכבוד הוא בן אדם, נו, אז מה? קשה להקל את המושג הזה. אברהם יצחק ויעקב, במה הם, מה הקשר בינם לבין הבורא? מה הם בורא? הם בורא עולם? מה? אתה יכול להשוות את זה? חס וחלילה, זה כפירה להגיד את זה, לא? מה, אתם לא חושבות את זה? קצת כפירה להגיד את זה? סך הכל, הם ראשונים כמלאכים. טוב, קודם כל ניתן הקדמה. כל מה שאני אומר זה לא ממש בצחוק, אלא לחדד את הפלא. זה דבר שהוא לא ייתכן שאר הדתות. שאר הדתות לקחו את התנ"ך, אבל הם לא לקחו ברצינות את הביטוי אלוקי אברהם. דרך אגב, זה לא נמצא בתנ"ך. איפה הביטוי הזה נמצא? בתפילה. בתפילה הזאת היא לא נמצאת בנצרות ולא באסלאם. אם המוסלמי יראה את הנוסח הזה בערבית, הוא פשוט ירצח את הבן אדם. אברהם, עם כל הכבוד, הוא סך כל בן אדם. נו, אוקיי, אברהם, יצחק, כל הכבוד. בסדר. אברהם, אבינו, נחמד. בסדר?
למה לא מגדירו את זה בפני עצמו?
מה? כאילו מבחינתי, היחס שלי לאלוקים, הוא כלול ביחס, הוא חלק, כשאני מתייחס לאלוקים, זה מאוד 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 קשור לעובדת, היותי קשור לאברהם. זה ביטוי. וואו, חינוש עצום. באמת חינוש עצום, קשה לי להקל את זה. מה? לא מסכימות איתי? עם כל הכבוד, קצת פרופורציה, בסדר? הלאה. כן, אז שאלה ראשונה, בוא נשאל שאלות, בסדר? אחר כך נראה שהמלך באמת מתפוצץ. לגיטימי להתפוצץ כאן, בסדר? וכן, אברהם יצחק ויעקב. בנות, זה שאתם רגילות להגיד את זה שלוש פעמים ביום, זה לא אומר שלא צריך לחשוב על זה. מה?
שלוש?
כן. שחרי? מנחה וערבית, לא? מה? לא חזרת השעת, נחש, מה? כולל חזרת השעת זה פעמיים, כן, חמש פעמים. הלאה, זה ביטוי, בוא נסכם. מה הנקודה שהתחדשה כאן? כאילו, נסכם את הנקודות. כן, וזה כאילו, זה אמירה שבאמת יש איזשהו משהו מאוד מאוד מרומם במושג אברהם, יצחק ויעקב. שבלי שאנחנו מכירים את אברהם, יצחק ויעקב, אני לא מכיר את אלוקים. זה, 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 זה חלק מהותי בהגדרת היחס שלי לבורא. חילושים עצומים. שקשה להקל אותה. כאילו, זה המושג, אברהם, יצחק ויעקב, הם חלק מהותי ביחס שלי לבורא. נכון, לא יודע. אני לא יודע, זה ממש חידוש. כן, בסדר, אברהם, יצחק ויעקב, צדיקים גדולים. אבל למה? זה כבר נצרות חלילה, כאילו מה? מה את אומרת שמיים? אני אומר דבר שאני אומר, אסור לי להגיד אותו, כן? אבל צדיקים, אני מדבר עליו, על אברהם, יצחק ויעקב, אבל נו, בסדר, צדיקים עליונים, אז מה? אפשר להגדיר אותם כמשהו שהוא קצת דומה לבורא או משהו? בני אדם, לא? מה? סך הכל בני אדם? נכון, נכון. לא יודע, אני לא רוצה לבזבז. בוא נסמן עצמנו שאלות. היהדות בנויה על שאני יכול להכיר את הבורא דרך הצינור של אבותינו. אין לנו צינור אחר. למה? בסדר? תרשמו את השאלה, למה? אנחנו כרגע אנחנו לא טופלים בזה. נגיע לזה, בסדר? מה? מה את אומרת? ולא מה? אנחנו צריכים לראות מושג נבואה, בסדר, יש לנו המון שאלות, נכון, בסדר? אשר הוציא את בני ישראל באותות וממופתים ממצרים. זה חלק מהגדרת הבורא, מעניין. הבורא לא רק ברא את העולם, עכשיו הוא מסמן את המושג בורא. מבחינתי הבורא, כדי להבין את המושג בורא עולם, אני חייב להעמיק בהבנת אבותינו. אין אבותינו, המושג בורא עולם הוא מושג, כאילו, זה ממש הגדרה מהותית. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה משהו מהותי. וכשאתה לא מחובר לאבות, אתה לא מחובר לבורא, בסדר? סכם, משום מה. מה, בסדר, כל הכבוד, כך יוצא. מה?
אמרתי,
הוא
בכל
מה
מתנת את זה שבראת העולם.
בדיוק, זו השאלה שמפה, דבר איתי על בריאת העולם, אתה עכשיו מדבר על אבותינו, עוד נדבר על זה, כן? רגע, בסדר? קודם כל אני קורא את זה, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים. כלומר, זה חלק מהותי, זה לא, בסדר, עוד משהו. אין בלי תודעת האבות, בלי תודעת, בוא נתקדם בפסקה, בלי תודעת יציאת מצרים, אין אמונה. וזה, למה? כל פעם אנחנו אומרים ושואלים למה. בסדר? וכי למה מדבר, ומחילה את ארץ כנען, בלי ארץ ישראל אין אמונה, עוד דבר. זה מושגים בסיסיים, זה אמונה. כלומר, זה לא שאני מאמין, וחוץ מזה אני ציוני. כלומר, בלי אבות אין אמונה. אמונה של עם ישראל. בלי החשבון של יציאת מצרים וגאולה, זה לא עוד דבר, זה חלק בסיסי באמונה. זה האמונה. אשר העבירם את הים ואת הירדן ומופתים רבים, ואשר שלח אליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, וגם זה מושג שקשה, בסדר, נביאים, בזמן החבר היו נביאים בנות. מתי הספר הזה נכתב? נגיד, אחרי הגלות, בסדר, אז היו פעם נביאים, אבל מעניין, בלי המכה במושג נבואה, גם אין אמונה, וזה גם חידוש. כי בסדר, יום אחד, תחשבו מתי נכתב הספר הזה. מתי נכתב את זה הספר הזה? באמצע הגלות, איזה נבואה ואיזה זה, אומר לו, תשמע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, משמעות הדבר, הקשר שלי, ההבנת, המושג נבואה, זה א' ב' באמונה. אבל זה גם מחודש. בסדר, מה, מי מדבר על נבואה? תן לחיות. כן? תראו את ההצפה שלו. שכולם קראו את תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל העוברים עליה, אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. אבל אני אסכם, מה הוא כן אומר ומה הוא לא אומר. כשאני מדבר על אמונה, אני מדבר על אבותינו. כשאני מדבר על אמונה, אני מדבר על כל התהליך ההיסטורי שעם ישראל עבר. כן. כך אני מחובר לבורא. ואני מדבר על מתן תורה, אני מדבר על הכניסה לארץ. וזה הקשר שלי לבורא. כן. מה הוא לא אומר, בנות? בוא נתקדם. מה הוא לא מזכיר בכלל? מה השאלה הכי בסיסית באמונה? מה השאלה הכי בסיסית באמונה? שאומר לך אתה מאמין, מה השאלה יותר מרכזית בנות? מה השאלה שצריכה להישאל? במה אתה מאמין? דבר איתי, יש בורא לעולם, ברא את העולם. כן, תראו מה שהוא אומר לו. אומר, תראו, פסקה י' ב'. פסקה י' א', בעצם זה המפתח לכל המושגי אמונה שאנחנו לאט לאט נדבר עליהם. אבל השיח הוא לא בכלל שיח פילוסופי. הוא שיח של, הייתי אומר, אני מחובר לבורא דרך ההיסטוריה. וזה גם מוזר מאוד. כאילו, הייתי חושב, להתחבר לבורא זה, בוא נשאל שאלה, שני אפשרויות. האם אני מתחבר לבורא על זה שאני מתנתק מהעיתונות, מהמציאות? מי יותר מחובר לבורא? אדם שקורא עיתונים או לא קורא עיתונים? מי יותר? שני דמויות. יש אדם, יושב לו 15 שנה בישיבה בירושלים בהר חומה, נגיד, דוגמה. ואדם שקורא עיתונים, מי נלחם עם מי, מי כבש את מי ומי כבש את מי? מי אתה מחובר לבורא? בסתכלות פשוטה. מה? ההוא בהר חומה. לא אמרתי איפה. יש בהר חומה אחרות כל מקום. מעניין, כאילו זה שיח, אני רוצה להזמין לכם, זה שיח שמוריד את החיבור שלי לבורא למציאות ממש ממש, להיסטוריה.
אבל למה הוא יותר מחובר?
אני לא יודע, נכון, אנחנו שואלים. אז כרגע אתם שמיל שאלה, אבל אל תעזבי את השנה, זה... כן, חכי, חכי, אנחנו נדבר על זה. מה?
אפשר להסתכל על משהו באמצע?
לא.
מישהו שמושה תורה וגם קורא את זה
גם? אני ממחיש לך את הנקודה שהוא מדבר על דברים מאוד מאוד מציאותיים כאלה. בבחינתי הבורא זה מה שקורה במציאות. וזה חידוש עצום. אני חשבתי שלהתחבר לבורא זה להתנתק מהמציאות. זה קצת לחשוב על רוחניות. לא מי עשה למי וביבי ושמיבי וזה וכל מיני שטויות. ובא המלך, ובא החבר, הצדיק, שיש לו באמת יהדות, מה התדמית של תמיד חכם, של היד? מחוברים למציאות או מותקים מהמציאות? התדמית. מה שנראה, הייתי מחפש, שדבר איתי, שיש בורא לעולם, והוא מנהיג את העולם, והכל כתוב מלמעלה, מילים פילוסופיות, אורות הקודש, האורות העליונים, הגבוהים, וזה, שאין בורא, נכון, נכון? מה הוא מדבר איתו? אני מאמין שאלוקי אברהם יצחק ויעקב, יציאת מצרים, כניסה לארץ.
אבל מצד שני באמת אנחנו נשארים בחכמים של פעם, אם לא היו מתקדמים איתנו להיום, לא היה לנו כאילו, לא היה קשר בין, היינו נשארים בתורה של יציאת מצרים.
אז הייתי אומר דבר שולי, זה שיצאנו, בסדר, אבל זה רק משהו חיצוני, זה לא מרכז האמונה. מרכז האמונה זה מה המשמעות. נכון? אבל בכלל הוא מדבר איתו על משמעות. הוא מאוד מאוכזב. עכשיו המשפט הבא. המלך, הוא חשב להיפגש עם איזה צדיק הזה, שמדבר פסקות תורות הקודש, על בורי עולם, על זה, צדיק. פתאום הוא מדבר איתו על פוליטיקה. בנות, האם, דרך אגב, זה אחד הדברים המוזרים באמת ביהדות, שהמון המון המון מהתנך זה פוליטיקה. מסכימות איתי או לא?
כן.
זה פלא. אם אני הייתי חס וחלילה כותב את התנך, לא הייתי כותב כך. באמת, חידוש עצום, זה דבר שכרגע, כרגע במצבי, שאני עדיין לא נכנסתי ליהדות, ותזדהו, תשכחו כל מה שלמדתם, בסדר? תשכחו את כל השיעורים של הרב, מי לא אתכם תנך? שיעורים טובים שם. תשכחו את הרב טוביאנו, ותראו כאן, איך הכל מתחיל כאן. הכל מתחיל בפסקאות האלה. שהוא מדבר איתו על שפה אמונית מאוד 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 רחוקה מהציפייה. הוא ציפה לשמוע דברים מוכניים, והוא פתאום שומע דברים שקשורים למשהו מאוד מאוד ארצי. כן? אומר הכוזרי, אומר המלך, תראו זה משפט כואב, לא לחינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים, ידעתי. כן, אני כאילו אומר, מאוד מאוד התאכזב. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלהם נתקע מכבר, ודעתם מתמעטה, אנשים זקנים, רק מסורת, כמו סיפורים של, איך קוראים לאלה, סיפורים של זקנים, של האינדיאנים, כמו סיפורים וזה. במקום לדבר על דברים עמוקים, דברי אמונה עמוקים, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא עולם מסדרו ומנהיגו, השגחה פרטית וזה. כל מיני דברים רציניים. תדבר איתי על בורא עולם, מה אתה מדבר איתי על הארץ? אשר הוא ברכה והוא מטריפך לחם חוקיך, תדבר איתי חסידות, והוא מפרנס אותנו, נכון, ומשכחה אלוקית, תדבר איתי רוחניות. מעניין, ממש ממש מאוכזב. אשר ברכה והוא מטריפך לחם חוקיך, וכדומה מתארים אלוקיים, מעניין, מה הוא מחפש? תארים על מה? תארים אלוקיים. איפה הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא עד עכשיו? השמיים. הוא לא מקבל. הוא לא, זאת אומרת, בעצם החבר לא מספק את הסחורה. היה לו צמאון למעלה, והוא מוריד אותו לפוליטיקה. לא? באמת. בסדר, אז אברהם, יצאתי ממצרים, נו. זה כותרת בעיתון. עם ישראל יצא ממצרים. אז היה נס, לא היה נס. אתה מוריד את זה לרמה ממש נמוכה. בסדר? בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואפו לאמת. בנות, אנחנו שואפים לאמת. בגלל שאבותינו יצאו ממצרים, זה הגיוני או לא? מה אתם אומרות? אנחנו רוצים להיות מוסריים בגלל שפעם אבותינו יצאו ממצרים? מה, זה קטן, זה דבר רחום, מוזר מאוד. ואם אבותינו לא יצאו ממצרים, אנחנו לא צריכים להיות מוסריים? מה? למה? למה זה עוזר? זה משהו כאן מאוד מאוד מוכזר. תראו את המשפט הבא, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקתו. מעניין, אם היית מדבר איתי שאני רוצה להיות רוחני, אתה עכשיו מוריד את זה לרמה מאוד 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 פרקטית. מנות, מעניין מאוד. מרתק, מה השעה? שבע. אז אתה רוצה לשמוע תשובה שבוע הבא?
לא,
לא, לא, לא, זה נגד חוקי הזה. נדרשה. טוב. אז בנות, שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא, תכינו עד עמוד, בואו, תרשמו לעצמכם ברצינות. בכל מקרה, נגיד לכם מה להכין. השיעור הבא יהיה על משל מלך הודו. זאת אומרת, עד עמוד י"ג, תרשמו. עד עמוד י"ג, פסקה כ"ה, סוף פסקה כ"ה, בסדר? מיוד בית על כפי. בסדר? ערב טוב. בסדר.